בתחילת פרק הזהב כתוב במשנה נתן לו מעות ולא משך ממנו פירות יכול לחזור בו אבל אמרו חכמים מי שפרע מאנשי דור המבול ודור הפלגה הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו מבואר כאן במשנה שגם בדור המבול בורא העולם נפרע מהם על איזשהו גם באי עמידה בדיבור דור הפלגה זה מה שהיה הייתה השפה אחת ודברים אחדים והם השתמשו בזה לרעה ונפרעו מהם בזה ש נבלה שפתה אשר לא ישמעו איש את שפת רעהו ו העולם מתפצל בני האדם הפסיקו להבין אחד את השם זאת אומרת אחד אומר ואחד שומע ואלה שני דברים שונים מה שהאומר אומר הוא אמר מה שהשומע שומע הוא שמע ודברים לא דברים בדרך כלל לא מתחברים לא ישמעו איש את שפת רעהו. זה העונש שהם קיבלו. העונש של דור המבול, שגם הוא שייך גם באי עמידה, מה? איפה? זה לא שמענו. איזה חיסרון בדיבור היה בדור המבול, שעל זה הם קיבלו את העונש. אבל הרי כך כתוב במשנה, מי שפרם אנשי דור המבול, ודור הפלגה הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו כל מי שאינו עומד בדיבורו במידה מסוימת הוא שם את עצמו הוא ראוי לעונש שהגיע לדור המבול וצריך להיות בפסוק כתוב ואני הנה בריתי איתך ובאת אל התיבה כתוב שכשהעובדה בורא העולם אמר לנוח לעשות תיבה הוא ציווה עליו להיכנס לתיבה בנוסף לציווי על עשיית התיבה ולציווי על הכניסה לתיבה הייתה שם ברית והברית הזאת לא נראית לא ברור על מה היא חלה מה היו זקוקים לברית? לשם מה ברית? היה ציווי לעשות תיבה, והיה ציווי להיכנס לתיבה, וכך גזרה חוכמתו, שעל ידי התיבה ינצלו. מה מוסיפה כאן ברית? מה עניינה של ברית כאן במקום הזה? מה הצורך בברית? מה הצורך בברית? ומה עניינה של הברית? אחד מרבותינו, אחד מרבותינו, מגדולי רבותינו, הרמה מפנו, מבאר, כך הוא מגלה באחד מספריו, ספר פלח הרימו. הוא מגלה באחד מספריו. הברית שנכרתה פה נקראת בפיו, בלשונו שלו, זאת נקראת ברית הלשון. ברית הלשון. המושג הזה שנקרא ברית הלשון, זאת ברית שנכרתה 10 דורות אחר כך עם אברהם אבינו. אחרי שכתוב בספר יצירה, בסוף הספר. כתוב אחרי שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו בחר בו, רצה בו ומצא את לבבו נאמן ובחר בו לתת לו כאילו למסור בידיו את כל העתיד כולו כל העתיד של העולם נמסר לו. כתוב שהקדוש ברוך הוא קראת איתו ברית, והלשון שכתוב בספר יצירה, אז הוא קראת איתו ברית בין עשר אצבעות ידיו, בין עשר אצבעות ידיו הוא קראת איתו ברית, והיא ברית הלשון. עוד ברית אחת, עוד ברית המילה שהיא, כן, פרשה בשני עצמה, אבל הוא קראת איתו את ברית הלשון. כי יכול בורא העולם קראת ברית עם אברהם אבינו, חוץ מברית המילה ש... כן, זהו, זאת בריתו של אברהם אבינו, שאנחנו אנחנו נכנסנו בה. זאת אומרת, ברכו עלינו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, ואנחנו מכניסים בה את הדורות הבאים. זאת בריתו של אברהם אבינו, ברית המילה. בנוסף, נכרתה ברית עם אברהם שהיא נקראת ברית הלשון. והברית הזאת היא נקראת, בלשון ספר יצירה, היא נקראת ברית שנכרתה בין עשר אצבעות ידיו. מה טיבה של הברית? מה עניינה? איזו מין ברית זאת? המושג ברית כבר הזכרנו פה כמה פעמים. הגר"א בפירוש הגר"א בפירוש ספר יצירה, אחת המשניות בפרק א', משנה ז' או ח', אומר הגר"א, אבאר לך מהו עניין ברית. הגר"א אומר קצת אריכות דברים, לפרש מה עניינה של ברית. אבאר לך מהו עניין ברית. אנחנו מצאנו בריתות שנכרתות כביכול בין בורא העולם ובין בני אדם מיוחדים. הברית שנכרתה עם נוח, הברית שנכרתה עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב, ברית עם משה רבינו, ברית עם אהרון הכהן, ברית עם דוד המלך, ברית עם יוסף, ברית עם כלל ישראל, ברית גם עם האימהות, כמו שכתוב בתורת כהנים. ברית שנכרתה עם השבטים, ברית בפני עצמה. כל הבריתות, כולם, בריתות. אבל מצאנו גם בריתות שנכרתות בין בני אדם. או שדברים מפורשים. בני אדם קרתו זה עם זה ברית. גם אפילו אבימלך עם אברהם אפילו קרתו ברית. ועוד בריתות, בריתות שנכרתות בין בני אדם. הגר"א מבאר, פירוש המושג ברית הוא ברית, הכוונה. אדם יש לו מישהו שהוא אוהב אותו, קשור אליו בנפשו. אבל הם שני בני אדם, וכל אחד חייב ללכת לדרכו. עניינה של הברית, הגר"א הולך לבאר, יש קושי גדול בעצם המילה, כריתת ברית. מילה כריתת ברית זה נראה משפט שסותר את עצמו. הברית היא קשר והכריתה היא כריתה, ההפך מקשר. כריתת ברית. מה זאת אומרת כריתת ברית? ברית היא חיבור וכריתה היא כריתה. והגר"א מפרש, עניינה של הברית הוא כל אחד ואחד קשה לו להיפרד. אותם שניים שהם קשורים קשר של חיים, קשר אמיץ, אז כל אחד משאיר אצל השני משהו שהוא חלק מעצמו, חלק עיקרי מעצמו. הוא משאיר את זה אצל השני כך שהם לא לגמרי נפרדים. תמיד כל אחד בכל מקום שהוא, כל מקום שהוא הולך, הוא נושא איתו גם משהו מאותו אוהב כנפשו, אותו אוהב שהוא אוהב אותו כנפשו, הוא נושא איתו בכל מקום שהוא, יש לו משהו משל אותו אחד. המושג כריתת ברית זה הכוונה, כל אחד קורט מעצמו משהו, משאיר את זה בידי השני, ועל ידי זה נשארים קשורים. זה דבר שקושר אותם. הקריטה הזאת היא זאת שקושרת אותם. זה המושג ברית. והלשון קריטת ברית. אברהם אבינו, כמו שידוע, קיים כל התורה כולה עד שלא ניתנה. מצינו, כמו שכתוב, משנה, ראית. סוף קידושי, כתוב, מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתן, שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי. והגמרא דורשת תורותי, זה גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה, וכתוב שקיים אברהם אבינו את כל התורה כולה, אפילו הגמרא כתוב, אפילו עירוב תפשילים. אברהם אבינו קיים כל התורה כולה. מאיפה הוא ידע? איפה הוא למד את זה? איפה הוא ידע? אז כמובן, אנחנו יודעים, מלמדים אותנו, שכביכול בורא העולם הסתכל בתורה וברא את העולם. הסתכל באורה איתה וברא אלמה, כביכול בורא העולם ברא את העולם כהעתק של התורה. היינו בעצם, באמת, כל הבריאה כולה היא כולה בעצם התורה. כמובן היחידי שקרא את זה וקרא את זה נכון היה אברהם אבינו, הוא וכנראה שכל האבות ידעו לקרוא נכון את הבריאה. וכמובן, כיוון שהבריאה היא העתקה, כביכול בורא העולם הסתכל בתורה ואת זה הוא העתיק לבריאת העולם, אז מי שמסתכל בבריאת העולם כראוי, מי שמסתכל בבריאה בכל ההיקף, כל הבריאה כמו שהיא, מי שמסתכל בה כראוי צריך, יכול וצריך לראות בה את כל התורה כולה, כי בעצם העתק, כי הוא יכול, כל הבריאה כולה היא, כי הוא אמר ויהי. כל הבריאה כולה נבראה במאמרות, ועשרה מאמרות נברא העולם, והבריאה נבראה הכל, כמו שאנחנו מברכים, הכל נהיה בדברו. הכל. הכל. הברית שנחתה עם אברהם, צריך להבין, אברהם מסר את עצמו כביכול לגמרי לבורא העולם. הוא נתן את עצמו. כביכול, בורא העולם נתן לאברהם גם את עצמו. הגמרא אומרת, מפורסם, הגמרא אומרת, אנוכי, זה נוטריקו, ראשי תלות, המילה אנוכי, זאת הדיברה הראשונה שכביכול בורא העולם דיבר במתן תורה, בעשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך. על אנוכי כתוב בגמרא, אנוכי נוטריקו, אנא נפשי, כתיבת יהיבת, או כתבית יהבית. אני את עצמי כתבתי ונתתי לכם. כך אומר בורא העולם אלינו. את עצמי כתבתי ונתתי לכם. אנא נפשי, כתבית יהבית. כתבתי את עצמי ונתתי את זה לכם. כביכול, כנגד מה שאברהם אבינו נתן, זאת הברית. וזאת ברית הלשון של אברהם אבינו. כביכול בורא העולם ברא את כל העולם בדברו. הכל. זה עושה עשרה מאמרות שנברא העולם. בדבר השם שמיים נעשו, ורוח פיו כל צבאה, הכל נהיה בדברו. כביכול אברהם אבינו מסר לבורא העולם את נפשו, את כל רצונו, את כל עצמו, וכביכול בורא העולם מסר לו את כל עצמו, את כל מה שנקרא אנה נפשי כתיבת יליבת. כביכול בורא העולם גילה לו את הקריאה הנכונה של כל הבריאה כולה, את כל דברו שמונח בבריאה כולה. זאת ברית הלשון שנחרטה עם אברהם. אני חוזר לדברי הרמ"א מפעם, הוא מגלה הברית הזאת, זאת הברית שנחרטה עם נוח כדי שהוא יוכל להיכנס לטבע, והוא מגלה סוד. הוא אומר, המידות של הטבע הן מהוות את המילה לשון. לשון 300 אמה אורך הטבע זה השין, 50 אמה רוחבה זה הנון, ו-30 אמה קומתה זה הלמד. באופן שהטבע כולה היא מהווה כמובן לשון מתוקנת, משמע שעיקר מה שהיה. רש"י מביא לשון חז"ל, מבול, בול. המילה מבול בספר מלכים, חודש חשוון, נקרא ירח בול. כתוב, חז"ל אומרים שזה בגלל המבול שהתחיל לרדת בחודש חשוון. רש"י מביא מחז"ל, מבול שבילה את הכל, בלבל את הכל. בילה זה נקרא, הכל נתבלה, נתבלה זה נקרא, הפך להיות סמרטוט. כל הדברים הפכו להיות חסרי צורה, דהיינו הם איבדו את צורתם המקורית, צורתם האמיתית, והם נהיו חפצים בלים, חפצים שנתבלו. חפצים שנתבלו משליחים אותם, הופכים להיות השפעה. בילה את הכל, בלבל את הכל. כך שהתיבה היא בעצם לשון, והדבר המשונה באמת זה מוזר, הלשון מוציאה תיבות. זה לשון חז"ל בכל מקום, המילים נקראים תיבות לשון חז"ל, כך זה בלשון המשניות וכך זה בכל מקום בגמרא. תיבות, וזה כשלעצמו דבר תמוע עד מאוד, מה לזה ולתיבות. המילה תיבה, את משה רבינו שמו בתיבה, את נוח שמו בתיבה. תיבה זה מין ארון שעשוי לשמור בו דברים, או אם רוצים מטלטלים את זה ממקום למקום, בתוך זה דברים שמורים. זאת תיבה, זה עניינה של תיבה, זה פירוש המילה תיבה, זה המושג תיבה. את משה רבינו גם שמו בתיבה. מה לזה ולתיבות? מה לזה, מה לזה? במה המילים נקראים תיבות? את מה הן שומרות? מה הן מחזיקות בתוכם ואת מה הן שומרות? המילים, אלא הדברים ברורים למתבונן, הדברים ברורים. אנחנו חוזרים על זה כבר עשרות שנים, המון המון פעמים, מסתבר שמאות פעמים כבר הזכרנו את זה, דיברנו על זה. כל העצמים שבעולם נקראים דברים, אין לך דבר שאין לו מקום, או כמו שכתוב בפסוק, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש. מה לזה ולדבר? מה לזה ולדבר? מה דבר עושה פה? דבר זה דיבור, וגם הגמרא אומרת כך, חוזרים על זה תמיד. הגמרא אומרת מהפסוק, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש, שזה בהלכה שנאמרה בכלי מדיין. הגמרא לומדת מזה שאפילו כלים שכל עניינם, כל תפקידם, כל המעשה שעושים בהן זה רק השמעת קול, גם הם נקראים כלים. היה עולה על הדעת שכלים הם רק כלי מעשה, כלי מלאכה, כלים לעשות משהו, אבל כלים להשמיע צלילים, אלה לא, אין להם תורת כלים. למדנו מהמילה כל דבר אשר יבוא באש, שם, זה הלכה בהלכות כלים, כל דבר אשר יבוא באש, היינו גם כלי שכל עניינו זה להשמיע קול, גם הוא כלי. זאת אומרת שפירוש המילה דבר זה נקרא השמעת קול, דבר. אם כן, מה פירוש המילים? אין לך דבר שאין לו מקום, שום קול לא תופס מקום. משתמשים במילה דבר בהרחבה, כל עניין, כל מצב. על פי שניים עדים יקום דבר. מי דבר? מה דבר? איזה דבר? עניין מסוים, החלטה מסוימת, מצב מסוים. הכל נקרא דבר. צורתו של כל דבר, צורתו של כל דבר היא במה שהוא אומר. מה עניינו של אותו דבר? אני רוצה לדעת למה, מה הדבר הזה משמש. אז בדרך כלל הדבר הזה משמש לדבר שמרומז או נאמר בשמו, ואני קורא לו בשם, והשם הזה אומר זה שולחן, אז אני יודע מה זה. אז אני מסתכל על הדבר הזה, הדבר הזה הוא עצם, 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 זה איזשהו, זה חפץ, זה או עץ או מתכת או משהו, אבל הדבר שבו זה מה שזה מבטא, זה מה ש... זה נקרא בלשון חכמים, זה נקרא צורת הדבר. חומרו של הדבר זה העץ, המתכת, זהו החומר. צורת הדבר זה למה הדבר הזה משמש, מה הדבר הזה פועל בעולם, מה הדבר הזה, לשם מה הוא, לשם מה הוא נחוץ, מה עניינו, מה תכליתו, מה מעשיו. זה הדבר שבו, זה העיקר, זה מה שמעניין אותה, מה הדבר שבו. כלומר, מה הדבר הזה אומר, מה הוא מגלה, מה הוא מחדש. כשאנחנו מדברים על חומר, חומר זה עצם, משהו שההגדרה שלו היא בסך הכל זה משהו שתופס מקום בחלל. כמו שכתוב במשנה, אין לך דבר שאין לו מקום. זה דבר שהוא תופס מקום בחלל, אי אפשר, אי אפשר לעבור דרך זה, זה מפריע. זה משהו, משהו. זה נתפס לחוש המישוש. אבל חוש המישוש לא יודע, לא יודע להגדיר דבר. חוש המישוש מדבר על כמה דברים חיצוניים. חוש המישוש מדבר על דבר קשה או רך. דבר... כל הדברים שהם נתפסים במישוש. דבר קר או חם. דבר חד או כהה. אלה הדברים שנתפסים בחוש המישוש. חוש המישוש לא יודע, הוא לא יודע להגדיר, הוא לא יודע לדבר, הוא לא מגדיר את הדבר, הוא לא תופס את הדבר שבדבר. לכן צורת הדבר היא בדרך כלל נתפסת בעין, היא תופסת את הדבר שבדבר. דיבורים גם הם נתפסים, אבל הם נתפסים בחוש השמיעה, על ידי האוזן. וגם דיבורים מצטרפים ביחד, מהווים איזושהי אמירה, משהו מסוים. דיבור. הברית שנכרתה עם אברהם אבינו, היא כביכול בורא העולם גילה לאברהם אבינו, פקח את עיניו, וגילה לו, כמובן, כן, אברהם אבינו השיג את הדבר הזה מתוך יגיעתו. כתוב, אחרי שאברהם אבינו הגיע למסקנה של אי אפשר לבירה ולא מנהיג, הוא הגיע למסקנת אמת מכלל העולם, הוא הגיע לאותה מסקנה אמיתית שהיא האמת שכביכול בורא העולם רצה לגלות בבריאת העולם. אי אפשר לעולם ולא מנהיג. אז כתוב על דרך חז"ל, אז הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. נכון, נכון, קלעת אמת. זאת הברית שנכרתה עם אברהם, זאת ברית הלשון. ברית הלשון פירוש לקרוא נכון את כל הדברים, כל הדברים, מי שמצרף את כל מה שהם מדברים קורא את כל התורה כולה. צורת הדברים, צורת הדברים נשמרת בתיבות. החומר של הדברים, אם רוצים לשמוע, שומרים את זה בתיבה, כן, בדוגמת תיבת נוח, התיבה ששמו את משה רבנו, או מה שנקרא שידת תיבה או מגדל. זה תיבה, אבל התיבות שומרות את הדבר שבדבר, את צורת הדברים, היא נשמרת במילים. צורת הדברים נמצאת בתיבות, התיבות שומרות על הצורה. כשאדם מבין משהו, אז הוא זוכר את זה דרך המילים. ההבנה עצמה, התפיסה עצמה, ההערה עצמה, היא הייתה בשעת מעשה. אבל אם הוא לא היה מלביש אותה במילים, זה היה משתכח. כמו שכתוב בגמרא, ליבא דאישי אישי. הלב נשכח מהר. הלב, ליבו של עניין, היינו, עצם ההבנה, זה נשכח. זה רק בשעת מעשה, בזמן שעסוקים בזה. בכל הכוח, אז קולטים ותואמים את העניין בעצמו. אבל הגמרא אומרת, ליבא דאישי אישי, שדיינים פוסקים דין בדיני נפשות, והם דוחים את ביצוע גזר הדין ליום אחר. אז זה לא בסדר, זה לא טוב, אי אפשר. זה לא נכון. אי אפשר להוציא לפועל דין בלי שפסק הדין כעת, פסק הדין, כל עצמו של פסק הדין כעת יוצא לפועל. ופסק הדין כבר נשכח. אומרת הגמרא, זה כבר נשכח. אומרת הגמרא, אף על פי שסופרי הדיינים רשמו את כל מסקנות הדין, מה צריך לעשות? על זה אומרת הגמרא, ליבא דאישי, הלב האנושי, אינשי, נשכח. הלב נשכח. זאת אומרת, כעת אני לא תואם את הטעם של הפסק. אני כעת לא, לא כעת אני מבין את זה. כעת אני זוכר את המילים. אבל זה לא די כדי להוציא לפועל פסק דין בדיני נפשות. זה צריך לצאת מתוך מתוך הפסק עצמו. מתוך הדברי תורה עצמם זה צריך לצאת. זה רק בתור, כן. בכל אופן, אלמלא שהיו מילים, אז התורה שבעל פה הייתה נשכחת. כשראו שהתורה משתכחת, אז הלבישו את כל התורה שבעל פה במילים, וכתבו אותה. והן כתובות. הן כתובות, כתובות במשנה, כתובות בגמרא, כתובות בכל ספרי הראשונים. וכל ספרי, כל ספרי רבותינו, כולם, הכל כתוב. הכל שמור במילים. אלה הם התיבות ששומרות על צורת הדברים. כל מי שחושב שדי לו, כן, להסתכל בתיבות וזהו, אז כמובן, כן, מי שרואה את התיבות אז הוא חסר לו הלב, הלב של הדברים. על זה צריכים להתייגע. אבל אם מלא המילים, אז הכל היה נשכח. המילים שחזל הלבישו את כל התורה שבעל פה, המשנה בש"ס, במדרשים, מדרשי חז"ל, וכל רבותינו כולם, כל מה שהם כתבו, הכל אלה הן תיבות ששומרות על צורת הדברים. בלעדיהם הדבר לא היה שמור, הדבר היה בורח. כמו שאמרנו, ליבא דאינשי אינשי, וזה מהר מאוד. אפילו יום שלם אסור לחכות עם ביצוע פסק הדין אחרי ההכרעה. זאת הברית שנכרתה עם אברהם אבינו, ואת זה הוא מעתיק לברית שנכרתה עם נוח שייכנס לטבע. הברית שנכרתה שם זה שהטבע תהיה מקום. חז"ל אומרים, כתוב בגמרא, אפילו בהימה חיה ועוף, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ, את הארץ עם הארץ. מלאה הארץ חמס מפניהם, אומרים חז"ל, אפילו בהימה חיה ועוף היו נזקקים ושאינו מינם. זה עיוות בכל צורת הבריאה. הבריאה לא התקיימה כפי הכוונה, הבריאה לא המשיכה להיות כיכול. הבריאה כולה היא כי הוא אמר ויהי, הויהי לא היה כמו שהוא אמר. הבריאה התאבדה, השתנתה. חמס, חמס זה נקרא, כל אחד ואחד לקח דברים שאינם שלו ולקח את זה לעצמו. כל אחד חמס משהו שהוא לא שלו, וכך דור המבול בלבל את הכל, ולכן בא עליהם מבול שבלבל את הכל, בילה את הכל. המקום היחידי זה נשאר המקום של כל העולם כולו. כל העולם איבד את השם מקום, העולם הפסיק להיות מקום לצורת אדם. חז"ל אומרים שעל ידי המבול, כביכול בורא העולם החזיר את העולם למה שהיה ביום השני. דהיינו, כי החרטה, מה שכתוב בפסוק, אמחה, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, כי ניחמתי כי עשיתי. כך אומר כביכול בורא העולם על עצמו, כי ניחמתי. בפסוק כתוב, כי לא אדם הוא והתנחם. בורא העולם הוא לא אדם להתנחם, להתחרט. החרטה היא כאן בעצם. זאת לא בדיוק חרטה. זה נקרא, הדבר הוא לא מה שעשיתי. זה לא זה. לא את זה עשיתי. אדם שקנה שולחן, שלחו לו הביתה כיסא, מפואר ככל שיהיה, עטוף יפה. זה מקח טעות, בלי שאני לא את זה רוצה, או אני יודע מה, אני כאילו מבטל. לא את זה קניתי, אני קניתי משהו אחר, לא את זה קניתי. זה נקרא כי ניחמתי, כי עשיתי. ניחמתי זה. יש כאן משהו שהוא השתנה מההוא אמר ויהי. הוא לא נהיה כמו שהוא אמר, הוא לא נהיה כדברו. כשהוא לא נהיה כדברו, אז החרטה היא ממת, זאת לא חרטה אפילו. המצב הזה הוא מצב זה מצב של חרטה, גם בלי הפעולה להתחרט. זה לא זה מה שהיה, ממילא לא זה מה שצריך להיות. אז זה צריך להיעלם. המערכת כולה בדור המבור, כל המערכת כולה התאבדה, והמקום היחידי שנשאר בו הדיבור המקורי זה היה התיבה, בתוך המידות של התיבה כביכול. שם נצטמצם כביכול כל דיבורו יתברך, כל הלשון כולה כל הלשון כולה זה הכוונה. כל מערכת הדיבור הצטמצמה רק לתוך השטח הזה. זה היה המקום, המקום היחידי לצורת אדם בעולם. אמרנו ברמב"ן כתוב, זה דבר פשוט, צריך להבין את זה. ברמב"ן כתוב, הוא מביא מחלוקת בגמרא, תנאים נחלקו אם ירד מבול או לא ירד מבול לארץ ישראל. יש מי שאומר שלא ירד מבול לארץ ישראל, ויש מי שאומר שכן ירד. אומר הרמב"ן, אל תתאה לחשוב שאם לא ירד מבול לארץ ישראל אז ארץ ישראל נשארה יבשה. אין חומות סביב ארץ ישראל שיעצרו את המים, אז ארץ ישראל הוצפה כמו כל הבריאה כולה. כך אומר הרמב"ן. מקשה על זה הרד"ל בפרקי דרבי אליעזר, מביא את הרמב"ן, אומר שהרמב"ן, דברי הרמב"ן נסתרים מאותה גמרא שהוא מביא. הגמרא מקשה שם באותו מקום בפרק האחרון בזבחים, פרק השוחט והמעלה, הדף הראשון. הגמרא מקשה, בישלום הלמד סביר עלי שלא ירד מבול לארץ ישראל, אז היה מקום לאותם חריגים שלא יכלו להיכנס לטבע, היינו לראים יצור שהוא לבד אחד מעבר למידות של הטבע, או מלך הרשע. אם ירד מבול לארץ ישראל, איפה הם היו? איפה הם היו? כך מקשה הרדה. לדעת הרמב"ן הקושייה היא בין כך ובין כך. מה הם עשו המסכנים? ישראל הוצפה כמו כל העולם, כמו כל העולם. זה לא קשה, באמת לא קשה. לא קשה, עד כדי כך שזה תמוע על השואל. זה ממש לא קשה. מה שמים עושים, מים מרטיבים. הפחד הוא ממבול, לא ממים. עם מים אפשר להסתדר. עם מים אפשר להסתדר. מים, כשיש מים, אז נכנסים לסירה, לסירה שטה, סירת צף. אין פחד ממים. מבול. מבול מפסיד את התורת מקום של המקום הזה. מבול עושה שיהיה בלתי אפשרי להישאר. מבול עוקר מכאן צורת אדם. מבול מחזיר את הבריאה ללפני היום השלישי. ביום השלישי הקדוש ברוך הוא הכין תבל לעדתו, הכין את הבריאה לצורת אדם. המבול פעל שאותה הכנה בטלה, העולם הפסיק להיות מקום לצורת אדם. הרמב"ן אומר שארץ ישראל נרטבה, נשפך במים, הרבה מים, הרבה מאוד מים. זה לא שייך, זה לא מעלה ולא מוריד. זה לא מעלה ולא מוריד. אם לא ירד מבול לארץ ישראל, אז נשאר מקום בעולם לצורת אדם. מי שיודע לשחות שורד במים, אבל אי אפשר לשחות במבול. המקום היחידי שנשאר לצורת אדם, המקום היחידי היה התיבה. התיבה כאן נשארה, בתיבה נשארה האפשרות. זאת הברית שנכרתה עם נוח, ואני הנה בריתי איתך ובאת אל התיבה. כאן נכרתה ברית, ברית לשון, ברית לשון שכאן בתיבה. אז כאן תשמש הלשון האמיתית. כאן בקהילה, כביכול, שומעים נכון את המאמרות, שומעים נכון את הכל נהיה בדברו, שומעים נכון את כי הוא אמר ויהי. זאת הייתה הברית שנכרתה עם נוח. לכן התיבה יכלה להיות מקום. ומכאן המקור, מכאן המקור, לכל עניינם וכוחם של מה שבלשון חז"ל נקראים תיבות. 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 תיבות, הם התיבות של הלשון. אלה הם התיבות של הלשון שקולטת, תופסת את הדברים כמו שכביכול בורא העולם אמר. התיבות משמרות את צורת הדברים כפי שהיא באמת. הלבוש של הצורה זה הדיבור, הדבר, הדבר. כל דבר שבעולם מתלבש באיזשהו דיבור, מתלבש באיזשהו שם, באיזשהו דיבור, באיזושהי משמעות. זאת צורתו, כך הוא נקלט, כך הוא נראה, כך הוא נתפס. כביכול כתוב שבורא העולם קראת ברית לאברהם בין עשר אצבעות ידיו. הלשון לא נמצאת בדיוק בין עשר האצבעות. איזה צד אנחנו צריכים לשים את הלשון בין עשר האצבעות? התפקיד של האצבעות, זה יודע כל אדם, עניינם של האצבעות, העשייה היא דבר ששייך לידיים, העיצוב שייך לאצבעות. האצבעות הם העיצוב, זאת אומרת קביעת הצורה הסופית של הדבר. כל מלאכת אומן, הידיים, הידיים חופרות בור, הידיים עוקרות עץ, הידיים, או שהן דוחפות, או שאני יודע, ידיים, הידיים הם ידיים, הפעולה היא מאוד גסה. האצבעות מעצבות, הצורה נקבעת על ידי האצבעות. כשרוצים זה אפילו נקרא כך בלשון, שרוצים להצביע על איזה ייחוד מסוים, זה נקרא הוראה באצבע, מורה באצבע. על ידי האצבעות אפשר לעצב. הגמרא אומרת, מפני מה אין מקנחים בימין? למה לא משתמשים ביד ימין לשימושים מאוסים, נמוכים מאוד? מפני שמראים בה, כתוב בגמרא, טעמי תורה. יש כאלה שעושים את זה עד היום. ידוע, בין אחינו הספרדים זה מאוד שכיח. לעזור לקורא, שלא יטעה, אז עם האצבעות מראים לו איזה טעם. מה הטעם של הדברים שהוא קורא? הטעם, טעם, פשטה, מונח, רביעי, מה זה? אז מצביעים לו על זה עם האצבעות. כיוון שמראים באצבעות טעמי תורה, לכן האצבעות האלה, יש להן תפקיד של גילוי של דברי תורה. לכן הם כמו, כן, אסור, שימושי ביזיון אסור לעשות בהם. שימושים מאוסים אסור לעשות. זה כתוב בגמר. בין עשר אצבעות ידה, שם נמצא הלשון. הלשון עניינה עיצוב, עניינה קביעת צורה, קביעת צורה. הדבר הזה מקומו בין עשר אצבעות הידה. זה משלים את פעולות האצבעות. פעולת האצבעות היא העיצוב, קביעת הצורה. קראת לו ברית בין עשר אצבעות ידה. כאשר ראו שהתורה משתכחת, התירו לכתוב את התורה שבעל פה, שמעיקר הדין אסור היה לכתוב אותה. התורה שבעל פה הייתה צריכה, מקומה האמיתי זה בלב. בליבה דאינשי. ויש אזהרה, איסור, ישמר לך, שמור נפשך מאוד, פן תשכח. אסור השוכח דבר אחד במשנתו. עובר בשלושה לעלים. כך צריך היה להיות. הצורה המקורית, האמיתית של מסירת התורה, הייתה צריכה להיות שאנחנו נסתובב עם לב מלא שמתבונן בדברים כעת, חי אותם. הגמרא אומרת על כמה מהאמוראים שמהדר להו תלמודיו אחת לשלושים יום, היו חוזרים על כל תלמודה כל שלושים יום, היינו על כל התורה שבעל פה עם כל ההיקף, עם כל הלב, כל התורה שבעל פה. אבל אם היו משאירים את זה כך, התורה הייתה משתכחת לגמרי. כן, לא היו יודעים שהיה אי פעם משהו. לכן התירו לכתוב ולהשאיר זכר. אבל תמיד צריך לזכור, הלב נמצא בתוך התיבות. הלב הוא לא התיבות עצמה, אף פעם. התיבה היא תיבה שהיא ארום, ארום שמחזיק בפנים, הלב נמצא בפנים. וככה נראים שקוראים מילים ולומדים תורה. כן, לומדים תורה במילים, אז כמובן הם לא פוגעים ולא נוגעים. התיבה היא מקום שמור, אבל התיבה יש לה פתח, ופתח להיכנס ופתח לצאת. כל מי שרוצה את מה שנמצא בפנים צריך להיכנס פנימה, שם הדברים נשמרים. אנחנו נמצאים בדור מבול, דור שבילה את הכל, באמת דור שבילה את הכל, דור שמבלה את הכל, כל דבר. למי שיש לו לב, כל דבר נהיה סמרטוט. זה נקרא בילה את הכל. כל הדברים נעשים דברים גלויים שפשוט צריכים להשליך אותם להשפעה. בלבל את הכל. ערבוביה, בלבול, בלבול. דור כזה לא יכול להחזיק מעמד. דור כזה חייב להינצל. אבל כיוון שכבר קיבלנו, כבר נשבע הקדוש ברוך שהוא לא יביא יותר מבול לעולם, זה רק מפני שהוא השאיר לנו תיבות. שדרך התיבות האלה אנחנו יכולים להינצל. התיבות מצילות רק כשנכנסים בפנים, נכנסים לתוכן. צריכים להיכנס לתוך התיבות, אז אפשר להינצל. להבין, ההצלה צריכה להיות מהבול. בול, כמו שרש"י אומר, כמו שחז"ל אומר, מהבלבול ומהבליה. בליה זה נקרא, הבלות, העובדה שהכל מתבלה, מסמרטט. כן, זה נהיה סוד. מזה צריכים להינצל. מזה אפשר להינצל רק אם נכנסים לתוך התיבות. מי שמרפרף על פני התיבות בעצמה, זה פשוט בדיחה. כן. יש בגמרא סיפור שמדלגים היינו על גבי ארונות. כך אנחנו קוראים, כך אנחנו לומדים, אנחנו מדלגים על גבי ארונות. מילי קופצים על מילי בצורה כזאת. אי אפשר לסלק בלבול ואי אפשר לסלק בלייה. מה שנקרא בלוט, מה שנקרא התבלות, להבין זה מצבנו. דבר דומה לזה כתוב בגמרא. הגמרא אומרת, כשם שערי מקלט קולטות, כך דברי תורה קולטים. כך כתוב, לומדים את זה מפסוק, ערי מקלט קולטים ונותנים חיים למי שאין לו בעצם זכות לחיות. מי שהורג אותו פטור, אין לו זכות לחיות. אבל ערי המקלט קולטות אותו ונותנות לו קיום, ונותנות לו זכות קיום. כשם שערי מקלט קולטות, כך דברי תורה קולטים. אבל כשם שערי מקלט קולטות רק שנמצאים בפנים לגמרי, לא עם רגל אחת בחוץ, צריך להיות לגמרי בפנים, כך דברי תורה גם הם קולטים באותה צורה. כך זה גם בתיבות. אם אנחנו רוצים להינצל, מסתבר שאנחנו רוצים מאוד מאוד להינצל, אנחנו צריכים לצאת מהמבול, מצב המבול שנמצא היום בעולם, מצב הבלבול וההתבלות של כל דבר. התבלות זה הכוונה, הדברים החשובים ביותר מתבלים בזמן קצר, הופכים להיות סמרטוטים. הדברים לא ברורים, הדברים מבולבלים, הכל. כאן צריך לתקן, כאן צריך להיכנס לתיבות. וכך גזרה חוכמתו יתברך. המצבים האלה, התיבות הן שמצילות. במה דברים אמורים כשנכנסים לתוכן? זה מה שרצינו לבאר. השם יעזור לנו, יציל אותנו מכל רע.